עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד. 103
FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. היהודים בן וג'רי החליטו להחרים אותנו. נימוקים אידיאולוגיים לא יעזרו כי הם שמאלנים מטורפים, ולכן רק נותר לפנות לערכים ולרגשות שלהם. ואלו מונחים בכיסם, או בכיס של יוניליבר, שקנו אותם. יהודים כאלה מבינים רק כוח, כלומר כסף. גם אם יהיו אצלנו כמה שיתחילו לקנות רק את הגלידה שלהם, רוב הישראלים שונאים שמחרימים אותם ומבינים שגם כשזה כאילו רק נגד התנחלויות, מחר זה יהיה נגד כל מדינת ישראל. אז ככה, צריך להוסיף מדבקה רביעית לגלידה, מחרימים את ישראל. חרם צרכני ושיימינג ברשתות, כאן בקרב יהודי העולם, ו-80 מיליון האבנגליסטים אוהבי ישראל שיענו לקריאתנו. במנה השנייה צונמי של תביעות משפטיות פליליות כאן, וב-35 מדינות בארצות הברית שהגדירו עבירה פלילית חרם על ישראל, ובשלב השלישי, בן וג'רי יצטרכו להשקיע הון במיגון, וזה לא יעזור להם כי המתחרים שלהם יקבלו פגסוס באריזת מתנה מתורמים אלמוניים, ואז נסכים שיחזרו למכור לנו רק אחרי התנצלות משפילה והצהרה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. חייבים להפוך את המכה לניצחון. שכוח ליצרן הישראלי של הגלידה הזאת שנאבק בבן וגם בג'רי.
אתה בעד מאבק בבן?
וג'רי.
שלום, אני בן כספית ואני היום שוטר הרע. ההתנצלויות של יאיר נתניהו רודפות זו את זו. הטריה מהיום היא התנצלות מבזה במיוחד בפני בוגרי קרן וקסנר. האיש מודה שאמירותיו היו לא ראויות ושקריות, מתנצל בפני בוגרי הקרן, מסיר את כל מה שפרסם, השמיץ וגידף בעניינה של הקרן, ומציע לכולם לעשות את זה. השוטר הרע שלי הוא לא נגדו או כלפיו. האיש לא ראוי אפילו לשוטר רע. הוא מכוון כלפי כל השופרות, לוחחי הפנחה, המקורבים, המזדנבים, המתבטלים והמובטלים, שאימצו את הביוב הזה, מיירו לאחרות להחזיק אחריו, להפיץ את משנתו, להפוך את מאות בוגרי הקרן, מהרמטכ"ל אביב כוכבי דרומה, לסוג של עוכרי ישראל. אז הוא מתנצל עכשיו. אתם סתם תתביישו.
השלום לך.
יצא מרצע מהשק, אתה אוכל בסתר בן אנד ג'ריז, ועכשיו לוקחים לך את זה. תשיג לך גוי של שבת בתל אביב, יקנה לך בן אנד ג'ריז ב-AMPM, או בטיב טעם, או שאני יודע איפה, ונגמור עם זה.
אני לא נוגע בהם עכשיו אפילו בכפית ארוכה. אבל תשמע,
כפית ארוכה זה טוב.
זה העניין של קרן וקסנר, אני לא יודע בדיוק מה הוא אמר, כי אני לא עוקב אחרי הציוצים שלו, אבל אני לא יודע אם היית פעם בכנס שנתי של בוגרי קרן וקסנר. הרוב המכריע שמאלני מאוד. איכשהו המבחר שלהם מאוד מאוד שמאלני. אתה רואה את ההרצאות שהם מביאים להם. ומי המרצים, הבון טון שם הוא מאוד שמאלני. אני לא חושב שמישהו שטף את מוחם במסגרת התוכנית, בארצות הברית, במידע שהם לא ידעו קודם. אבל בעובדה המבחר הוא מאוד שמאלני.
למה אתה רוצה, עכשיו אתה רוצה גם להתנצל? לא, אני לא מבין, לא,
לא
מספיק.
לא.
תשמע, אני מכיר חלק מבוגרי קרן וקסנר, לא הייתי בכנס. החלק שאני מכיר לא שמאלני. הרמטכ"ל כוכבי לא שמאלני. אלון בן דוד, למשל, שהוא חבר טוב שלי, ואני מכיר את דעותיו, לא שמאלני. ביטחוניסט מובהק, וכולי וכולי. אבל בוא, בכלל אקדמיה, הרווארד, למה אתה הולך איתי לקרן וקסנר? כנס לאוניברסיטה העברית, כנס לטכניון, כנס למכון ויצמן, כן, יש שם יותר שמאל.
אני הייתי נכנס, אבל לא, הם לא הכניסו אותי.
הם הכניסו אותך.
הם לא הכניסו.
לא, למדת בתל אביב, נכון?
אני למדתי בתל אביב.
גלגלו אותך מכל המדרגות בעברית.
כן, כן, וקיבלו אותי כפרופסור, נחנקו וקיבלו אותי כפרופסור.
זה הנקמה, זה הנקמה, זה הנקמה המשפחתית. טוב, בסדר. לא, אבל תשמע, באמת יש כוח לבן אנד ג'ריז המקומי פה.
כן, האיש עמד על שלו עד שהם אמרו לו.
ואתה הבנת שהמחירות של בן אנד ג'ריז היום בישראל עלו ב-21%?
כן, אנשים אוגרים לדעתי.
טוב, תשמע, שאלתי ממש עכשיו, החלטת בן אנד ג'ריז להחרים את ההתנחלויות היא אחד, אנטישמית ומקוממת. שתיים, לגיטימית, הם נגד הכיבוש. שלוש, אנטי-ישראלית, לא אנטישמית. ארבע, אנחנו גולדה. הציוץ המבריק של היום שייך לרשף שי, שאמר, בגולדה אומרים על בן אנד ג'ריז, הם לא נחמדים.
לא נחמדים, כן.
אתמול שאלנו, 2567 מצביעים ומצביעות, מצביעות ומצביעים השתתפו, מה עושים עם נטבג? מעלה, אתמול לא דיברנו על נטבג, אתה מבין? היום בן אנד ג'ריז, NSO. 19% אמרו, כלום, תנוחו, הכל טוב. זאת אומרת, לא עושים כלום עם נטבג. 29% אומרים, סוגרים, חוץ מפיקוח נפש. בוא נשליש אומרים, לסגור את נטבג. 42% הולכים בין לבין, מוסיפים הגבלות ובדיקות, אבל לא סוגרים. ו9% אומרים, פותחים הכל כמו הבריטים. אריה.
כן, אני יודע, אני יודע, יש געגועים. יש געגועים למנדט הבריטי, לתיבות דואר עגולות. אתה יודע מה? כל מי שמתגעגע למנדט הבריטי, שיעמוד שעה בשמש עם הכובע של משמר המלכה, ויבין למה גירשנו אותה מפה.
כן. טוב, אני עדיין, תשמע, תחשוב רגע להיות סניף של המחוז של הליגה, של הפרימיירשיפ, כן. טוב, תגיד לי בטובך, על מה לא נדבר היום.
יש ידיעות שהציעו לשודדי האדמות מחן אל אחמר דרכון ישראלי ושטח באזור מצדה. אם הם כבר בקטע של מורשת יהודית הירואית, למה לא מחבר בעבר הירדן?
העולם מסרב להירגע מסערת NSO ופגסוס, שהעולם יירגע מיד, או שנכניס לו לנייד איזושהי תוכנה, ונמחק לו את כל אנשי הקשר והוואטסאפ.
שתי רקטות נורו מלבנון, וצהל הגיב בירי לבד דירק שלא נפגע.
רבי כסף משה ארבל פונה לסי אוקראינה. תתעלם מליברמן, הוא חבר של פוטין. לסי אוקראינה ממתין להחלטת מועצת גדולי התורה.
מעונות היום עברו למשרד החינוך. האם מעכשיו גם לוח החופשות יהיה זהה?
לא. ירידה של 43% ברצח נשים, ההסבר, העד התקשורתי לפרשת שירה איסקוב. וואלה.
אלכס ויז'ניצר, מנכ״ל נתיבי ישראל לשעבר וחלק מפרשת ישראל ביתנו, נידון לשנתיים מאסר על שוחד. ליברמן לא ידע. הוא לא ידע.
200,000 חיסוני פייזר יגיעו בשבוע הבא. שכוייך בנט, לכו להתחסן.
שלטי תמיכה במוחמד דף בהר הבית לכבוד חג הקורבן. מר בנט, אני רק שואל, גם זה חופש פולחן?
טוב, תשמע, אין ברירה אלא להתחיל. עורכים ופיקים אסף נבו ונדב רוזמן, אחראית על השידור, ליאור ידידיה, השרה, פעם ראשונה שאנחנו אומרים את זה, נכון? קרין אלהרר, שרת האנרגיה.
שלום לשרה קרין אלהרר.
שלום לכם, שלום לכם.
נו, עבדת קשה, היית באופוזיציה, שנים חצבתם במדבר, והנה הצרה, אז זה קודם כל בהצלחה. מה יש לנו להגיד על יוניליבר ועל בן אנד ג'ריז? כי יש פה קטע, ההחלטה היא של בן אנד ג'ריז העולמי שיושב בוורמונט, והוציא גלידה על שמו של ברני סנדרס בזמנו, אבל יוניליבר מתנערת, מצד שני יוניליבר היא החברה האם, מה אפשר לעשות?
קודם כל אנחנו צריכים לחזק את המפעל הישראלי, כי בסוף המפעל הישראלי עובדים אנשים, תושבים, אזרחים, ישראלים שצריכים להביא פרנסה הביתה. בסוף הגלידה שמגיעה אלינו היא לא גלידה מוורמונט, היא גלידה מישראל. אז אותם צריך לחזק. זה בכל מקרה. צר לי, אתה יודע, שבגלל עניינים פוליטיים, בסוף הדבר הזה ייפול. אנחנו צריכים לחזק כל מפעל שעובד בישראל. אתה יודע, בסוף גלידה גלידה. אני מאוד מצטערת שאתה יודע, מפעלים או עסקים כאלה ואחרים יפסיקו את עבודתם רק כי קו כזה או קו אחר לא נראה למישהו, בעיניי לא ראוי.
אבל היצרן הישראלי באמת נלחם ונאבק, אבל בסוף אמרו לו, בעוד שנה וחצי פג הזיכיון שלך, ואנחנו נחליט למי אנחנו מוכרים ולמי לא. השאלה אם אנחנו צריכים כבר עכשיו לצאת במלחמה נגד בן אנד ג'רי.
אנחנו צריכים להילחם על מפעל שעובד בהגדרתנו במדינת ישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית. אנחנו צריכים להילחם בכל מי שמערער על המקום הזה שלנו. אני אומרת שבעניין הנקודתי הזה זה יותר מורכב, כי אם אנחנו נפסיק לרכוש NJ שמיוצר כאמור בישראל, אנחנו נגרום לאנשים ללכת הביתה, בלי שאני יודעת, אנחנו נותנים להם איזשהו תחיל.
כלומר, גם בעוד שנה וחצי, כשיהיה לו זכיין אחר, והוא ימשיך לייצר גלידה כאן, אבל לא יוכל למכור לי במקולת בכפר אדומים, צריך להמשיך לקנות אותם.
לא
הבנתי. סליחה, לא הבנתי.
ממש, זה לא מה שאמרתי. אמרתי שצריך לנהל את זה בעיניי, בצורה חכמה. מצד אחד, לא לוותר על מי שאנחנו, ולא לוותר שימכרו גם לך, במעלה אדומים, אריאל, בוודאי שלא. אבל אני אומרת שהמלחמה הזו במרכאות צריכה לעשות בשום שכל, כדי שלא נקדים את האובדן של מקום העבודה.
אני רוצה להקשות דווקא. כי אולי בעצם מה אנחנו מתנפלים, זו זכותם, האנשים האלה הקימו מפעל גלידה, אגב הם יהודים, הם חושבים שישראל לא צריכה לשלוט על עם אחר, ולמה אני שואל את זה? אני שואל את זה כפרקליטו של השטן, אבל בכל זאת, כי אני רואה שנתניהו אישר הסכם כלכלי עם האיחוד האירופי המחריג את ההתנחלויות, ידיעה אחת. ידיעה שנייה, רגב טעתה, השרים האחרים שתקו והממשלה אישרה הסכם עם האיחוד שמחרים התנחלויות. ידיעה שלישית, ישראל הסכימה תוצרת ההתנחלויות מחוץ להסכם הסחר עם דרום קוריאה. זאת אומרת, ממשלות ישראל, אפילו נתניהו, גם הממשלה הנוכחית, יודעות כשצריך נניח לשמור על, על הסכמים של מאות או של מיליארדים, לוותר על העניין של ההתנחלויות, וכשיש איזה מפעל פרטי אמריקאי, אז אנחנו כולנו מתחילים לצרוח.
טוב, בני, כאמור, אני יודע, לא תמיד, וזה בלשון המעטה, לא תמיד הסכמתי עם נתניהו. אני חושבת שבסוף, כך יהיו עקרונות מסדרים. ברגע שיש עיקרון מסדר, אתה יכול ללכת איתו לכל מקום. אם אתה, אתה יודע, נע בכיוון הרוח, אז זה פחות טוב. אתה צריך לבחון מה אתה רוצה. אתה רוצה מדינת ישראל, כולל גושי ההתיישבות. אתה צריך לבחון בדרך הזאת.
עכשיו, טוב. את אומרת שבינתיים צריך להמשיך לקנות, כי הבעלות הוא בישראל, וואו, וזה, אבל השאלה אם זה לגיטימי לקרוא לחרם צרכנים של 80 מיליון אבנגליסטים באמריקה. הם פוגעים רק בבן אנד ג'רי.
אני אגיד לך שכעניין עקרוני, אני לא אוהבת חרמות.
אבל הם התחילו. הם התחילו.
בסדר, נו, אריה, זה אתה יודע. החיים יותר מורכבים. אני לא אוהבת חרמות.
גם אני לא, אבל הם התחילו, נו.
טוב, אריה, תקרא, אריה קורא מכאן לאבנגליסטים לכם בן ג'ריז, דעתי דיברנו על זה יותר מדי. תגידי, מה את אומרת?
את יכולה להגביר שנייה את המיקרופון שלי? אבנגליסטים, אבנגליסטים, אל תקנו בן ג'ריז.
איך הממשלת השינוי, כפי שמחצית המדינה קוראת לה, את מרוצה? את חושבת שאתם יציבים, הפסדתם עד עכשיו שתי הצבעות חשובות, חוק האזרחות פעם אחת, והשגיאה היא של מיקי לוי, יושב ראש פעם שנייה. מצד שני, אתם לא עושים רושם שהולכים לשום מקום, וכל יום מתפרסמת רפורמה אחרת. היום רפורמת הכשרות שעוד לא דיברנו עליה. אז בסך הכל, מה את אומרת?
אני אומר שכל מי שיושב בבית, ואומר, אני עוצר את נשימתו, אולי הממשלה הזאת עומדת ליפול, תמשיכו לנשום, הכל בסדר. גם אם חוק כזה או חוק אחר לא עבר, אין שום דרמה, זו קואליציה מאוד אתרוגנית. יש בה ימין שמאל, ויש בה מפלגה של מיעוטים. זה מורכב, וזה בוודאי דורש התייחסות מיוחדת, אבל אני אומרת לך, אני יושבת בישיבות ממשלה, שבאמת מאוד מרשימות, גם ברצון של כולם יש מחויבות אדירה, ואני אומרת לכם, התקציב יעבור, הממשלה תהיה, ובאנו באמת לדרך, ויש חבלי לידה. חבלי לידה זה דבר מאוד טבעי, אתה יודע, זה לא, אלה לא מפלגות שישבו קודם ביחד, וזה יקרה וזה יהיה לטובת האזרחים במדינת ישראל.
הצרת האנרגיה, ויש רצון מוצדק באמת לעבור יותר ויותר לתחבורה חשמלית, אבל אני מבין שהאוצר אומר לכם, כמה שאתם רוצים שיהיה לכם לבריאות, אבל מהתקציב שלכם לא תקבלו תוספת כסף.
בסדר, זו עמדה
אוצרית
ראשונית ידועה. תמיד האוצר מתנגד ולא. ואז יושבים לשולחן, ומקבלים תשובות אחרות. יש כאן באמת רצון של כמה משרדי ממשלה שעובדים בשילוב ידיים ביחד, גם זה חלק מממשלת השינוי, ואני אומר לכם שבסוף גם יהיו תוצאות טובות.
רגע, את מנסה פה לרמוז שאת הולכת לקופף את ליברמן, וכן, אני מנסה לסכסך.
חבל.
במילים אחרות שמילה שלו זה לא מילה.
לא מילה, בדיוק.
לא, 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 חברים. אני יודעת שאתם ממש רוצים איזה כותרת עיתונאית מעניינת.
היא אמרה שהמילה שלו זה לא מילה.
אני ממש לא עובד בטיפופי ידיים. ליברמן הוא שותף בממשלה. הוא רואה את היעדים. הוא מבין את הצרכים. ואני בטוחה שבשיח הוא מכבד, מגיע גם להישגים.
כי הכל התחיל, אריה לא אמר את זה כששאלת השאלה, כשאתן בעצם שלושת המשרדים שדיברת עליהם, הגנת סביבה, תחבורה ואנרגיה, הודעתם ש-650 מיליון שקל לשנתיים, ואנחנו מיישמים תוכנית למעבר תחבורה חשמלית, והאוצר לא כל כך זרם, ואת אומרת בעצם, יהיה בסדר. את אומרת, תנו לנו, אנחנו נתקדם ויהיה בסדר.
אני אומרת שהוא לא אמר לא, ובאמת בסוף, אתה יודע, אף פעם לא יוצא תמיד, גם לא תאוותו בידו, אבל בהחלט תהיה התקדמות משמעותית, דבר שלא היה עד היום.
תגידי, איך את רואה את האמירות לראש המפלגה שלך יאיר לפיד? היו ביומיים האחרונים שתי אמירות שהקימו עליו צעקות גדולות. הראשונה זה בנאום האנטישמיות, שהוא ניסה להנגיש אנטישמיות לגויים, אבל קצת הלך רחוק מדי. והשנייה היא הקביעה שלו שהכותל הוא המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, כשרבים כמו אריה אומרים, איזה כותל, הר הבית.
זה מדהים בעיניי. שכשהטעויות היו מצד בנימין נתניהו, אז זה כאילו התפלק לו. פה אגב, נאום האנטישמיות
בעיניי נכון, בן, זה לא בסדר שכשנתניהו התפלק, אתה לא קמת וצרחת עליו.
בדיוק.
לא, דווקא מצד בן זה היה בסדר.
לשם שם.
אני אומרת, נאום האנטישמיות בעיניי היה נאום שהוא מסרפי. בסוף, מי שקרא את כל הנאום, מבין למה הוא התכוון. שקוראים פסקה אחת, אתה יודע, הדברים נראים אחרת. וכן, הכותל המערבי...
השרה אלהרר, אני קראתי את הנאום של השר לפיד במיקרוסקופ. והוא אומר, בשביל הפשטנות, שאנטישמיות זה צורה של גזענות, וכל גזענות לפיכך היא אנטישמיות. כלומר, אדום הוא סוג של צבע, לפיכך כל צבע הוא אדום. זה טעות לוגית, האיש הסתבר...
טעות הלוגית היא בצבעים. כמה שהוא אומר...
כל גזענות היא אנטישמיות?
לא, הוא אומר...
זה מה שהוא אמר?
שאנטישמיות היא סוג של גזענות.
אבל הוא אמר גם את ההפך, כלומר, אני יכול להתווכח גם על העניין של אנטישמיות היא סוג של גזענות, אבל נניח, אבל הפואנטה שלו הייתה, עכשיו תבינו שאתם כולכם אנטישמים, כל מי שגזעני בעולם הוא אנטישמי.
סבבה, כולם אנטישמים,
אני חושבת שצריך לקרוא את זה בפרספקטיבה של איפה הדבר נאמר ומה נאמר. האנטישמיות היא סוג של גזענות. היא גזענות מאוד
ייחודית. היא מאוד
ייחודית, נכון. זה הגזענות שלנו, נגדנו. טוב, השרה קארין אלהרר, שכוח בתפקיד החדש, הצלחתך, הצלחתנו, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
חבר הכנסת ניר אורבך, ימינה, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
טוב, בוא נתחיל עם דבר טרי. אותי הוא מאוד שמח, אבל לא חוכמה, כי אני לא קהל היד כל כך. רפורמת הכשרות של מתן כהנה, בעצם הוא פותח את העסק הזה לתחרות, הוא מוציא אותו ממונופול, אבל הוא מקים עליו את החרדים ואת האורתודוקסים, ואני יש כבר כל מיני הודעות של כל מיני ליצמנים וכאלה, שזה המשך המסע נגד הדת בישראל.
כן, תראה, אני קודם כל לא מזלזל בדאגה ובקריאות, אבל יחד עם זה ימינה אמרה שהיא תעסוק בנושאים האלה ותעסוק אותם מתוך מטרה. אגב, אנחנו כמובן כציונות דתית רואים ברבנות הראשית כאחד המוסדות הממלכתיים של מדינת ישראל, ואנחנו אחת המשימות זה גם לחזק אותו. אני מאמין שבתוכניות האלה שמקדם כרגע השר כהנה, בסופו של דבר הרבנות הראשית תתחזק והשירותים יהיו בצורה יותר מונגשת לקהל.
תראה, הרבנות הראשית תבעט בזה בלי ספק, זה פגיעה גם במעמד וגם בהכנסות, זה פגיעה קשה מאוד, אבל ממילא הציבור היחיד שנזקק לכשרויות של הרבנות זה הציונות הדתית, כי החרדים לא נזקקים להם, יש להם 10 כשרויות שונות, מהדרין דה מהדרין וכיוצא באלה. אז האם יש גיבוי מהקהל שלכם למסעדות כשרות בשבת?
תראה, אני לא באמת יודע איזה גיבוי הקהל ייתן. יש דברים, אני גם לא מצוי עד הסוף בפרטי התוכניות שמקדם כרגע השר כהנא, אבל ברמת העיקרון אין ספק, והציבור רואה את זה, יש דברים שצריך חזק בתוך הרבנות הראשית, יש דברים שצריך חזק בתוך שירותי הדת שמפנים, גם לציבור הציוני דתי, אבל גם לציבור הרחב, וציבור רחב מסורתי, שנהנה מהשירותים האלה, ואני חושב שצריך להנגיש את זה לכלל הציבור במדינת ישראל. אין ספק שבשנים האחרונות ירד קרנה של הרבנות הראשית, וירדה רמת השירותים גם שניתנים, לצערי אני אומר את זה, וצריך היה לעשות פה איזשהו מהלך בשביל לשפר את הדברים האלה. אני סומך על השר כהנא, שהוא עושה את הדברים האלה מתוך ראייה רחבה ואחראית, ומתוך רצון גדול לחזק את הציונות הדתית, שהיא ראשית תמיכת גולת.
מצוין, תסביר לי רק במשפט, איך זה מחזק את הרבנות, לא הבנתי.
בסופו של דבר, אתה יודע שהנושא של רמת הכשרות, והנושא של השירותים שניתנים על ידי משגיחי כשרות שונים, היה מקום לשיפור. אני חושב שנעשה פה עכשיו כרגע ניסיון לעשות שירותים ברמה אחרת. השר כהנא בדק את זה, בדיקה מאוד מאוד מעמיקה. זו המסקנה שהוא הגיע אליה, ואני מחזק אותו, ואני מאוד מאוד מקווה
שבאמת מחזק. אני מצטרף לחיזוק הזה, אני לא אקריא לכם מסרונים שנקבל עכשיו, בזמן אמיתי, בעלי מסעדות.
זה מצוין, זה רק לא מחזק.
אבל אריה, בוא, אי אפשר את כל הרעיון.
נכון.
תודה. תגיד, חבר הכנסת אורבך, איך אתה רואה את הפרסה שהייתה סביב הר הבית, כשבעצם היה יפה מאוד, ואפילו אריה פה מאוד התלהב בתת באב, ש-1700 יהודים עלו, ואף חלקם התפללו. אבל אז ראש הממשלה בנט קצת מהר עם הודעה, אגב, חסרת תקדים של חופש פולחן ליהודים על הר הבית, שנאלץ לקן אותה למחורת. בעצם זה לא יצא כל כך טוב.
הוא קלקל יותר ממה שהוא תיקן.
טוב, כל הנושא של סוגיית הר הבית, ברור זו סוגיה מורכבת. אגב, סוגיה מורכבת שלצערי, עוד אני קצת יצא לי בימים האחרונים גם לקרוא קצת פרוטוקולים של ישיבות ממשלה מיד אחרי מלחמת ששת הימים. אני חושב שאז, אם היה קצת יותר, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל יותר החלטיות מצד מקבלי החלטות מצד שרי הממשלה דאז, אז יכול להיות שלא היינו מגיעים היום לכל ההזדקקות לביטויים כאלה ואחרים. בסופו של דבר אני כיהודי מאמין, ודאי מאמין בחופש הפולחן של היהודים לפחות, כמו חופש הפולחן של המוסלמים בהר הבית. יחד עם זה יש פה מצב גיאופוליטי מאוד מאוד נפיץ, וצריך להתייחס למרחב, ובסופו של דבר הציבור מצביע ברגליים, אנחנו רואים את זה, יותר ויותר יהודים עולים להר הבית, אני לא נכנס כרגע אפילו לוויכוח ההלכתי, אבל דה פקטו הדברים קורים, לא צריך יותר מדי לנופף בדברים האלה, המצב שם הוא מצב מורכב, ודאי גם לאור הקואליציה המורכבת שיש לנו כרגע, לא צריך לחדד יותר מדי דברים.
מצוין, אבל אם הצהרת שיש חופש פולחן ליהודים, תדבק בזה, כי אם אתה מתקפל אחרי כמה שעות, אתה רק מקלקל, כי מכלל לב אתה שומע שעכשיו אין ליהודים חופש פולחן.
אז אני אומר שוב, אתה יודע, יש כל מיני אמירות שטוב שיאמרו, שפחות טוב שיאמרו, בסופו של דבר, במבחן התוצאה, עלו קרוב ל-2000 יהודים אתמול להר הבית. המגמה הזאת היא מגמה בעיניי, מגמה בריאה בסופו של דבר, כי יש גם עלייה של יהודים, המוסלמים מאז ומעולם עולים למקום שם של להר הבית. אני חושב שזה מקום שחייב להיות פתוח לכלל הדתות, ואני מקווה באמת שזה מה שיהיה.
תגיד, איך אתה רואה את זה? עכשיו אני שואל בשמו של אריה, כי הוא פסול במחמת מעורבות אישית, הוא לא אמר מילה על הדבר הזה מאז שהתוכנית הזו באוויר. איך אתה רואה את אי פינוי חאן אל-אחמר? למרות כל ההבטחות שאני לא אשמיע לך אותן כאן עכשיו, מפיהם של ראשי ימינה?
קודם כל, יש פסיקת בג"ץ. אני חושב שחאן אל-אחמר אמיתית היה צריך להיות מפונה כבר מזמן. היו גם הרכבי ממשלה יותר נוחים לעשות את הדבר הזה, וזה לא נעשה. כרגע, כמו לא מהדברים שהתגלגלו לפתחה של הממשלה הזו, צריך למצוא פתרון שהוא מצד אחד מכבד את פסיקת בג"ץ, מצד שני הוא גם מתחשב בכלל מרכיבי הקואליציה. אני מאמין שבסופו של דבר ראש הממשלה יגיע לפתרון, ביקשו לדחות את זה קצת כדי לבחון את הנושא, אני מזכיר, יש פה פסיקת בגס, אז ההתייחסות זה קצת אחרת מאשר בנייה בלתי חוקית אחרת, ואני מקווה באמת שזה ילך לאור הפסיקה, ונגיע שוב לפתרונות שכלל מרכיבי הקואליציה גם יוכלו לחיות איתם.
אבל מה יהיה עם כל ההצהרות בחירות שמבטיחים, והם כולם באו לכאן אל אחמר, הצטלמו ברקע, עשו אספות בחירות שם, ויוצאים סמרטוטים, מה יהיה?
אני חושב שוב, חאן אל-אחמר, עשו את זה גם, אתה יודע, אני אף פעם לא ייצרתי יותר מדי הצהרות גם לגבי זה. עשו את זה איזשהו סמל, היה לדעתי הרכבי ממשלה הרבה יותר נוחים לעשות את זה בצורה, לגמור עם זה ודאי, יש פסיקת בג"ץ, לצערי לא עשו את זה. זה שוב, זה איזשהו סוג של תפוח אדמה לא עוד שהתגלגל לפתחה של הממשלה הזו, עם הרכב הקואליציה שכולם יודעים מה הרכבו, ויודעים שכדי שהקואליציה הזאת תחזיק, אז לא כל דבר שאנחנו מאמינים בו, אנחנו יכולים לממש את זה גם בתקופה הזו. אני אומר, חאן אל-אחמר, יש פה פסיקת בג"ץ, אז זה עושה את המסע הזה קצת שונה. אני מאמין בתבונה של ראש הממשלה, אני מאמין בתבונה של הקבינט המדיני-ביטחוני, שהגיעו להחלטה שמצד אחד תכבד את פסיקת בג"ץ, ומצד שני תאפשר לנו להמשיך לפעול לטובת מדינת ישראל בקואליציה הנוכחית.
חבר הכנסת אורבך, שאלה אחרונה ברשותך, איך אתה רואה את סיכויי ההישרדות של הממשלה, העברת תקציב, כן או לא? איך אתה רואה את עתידו של חברך למפלגה עדיין, חבר הכנסת שיקלי?
קודם כל, נגעת בנקודה, אני חושב שהמשימה עכשיו של עם ישראל, של מדינת ישראל, של הממשלה, ואני גם מקווה שהאופוזיציה גם לא תכניס יותר מדי מקלות בגלגלים. המטרה עכשיו זה להעביר תקציב סוף סוף למדינת ישראל אחרי שנתיים וחצי, שלא עשינו את זה. זה מה שהמדינה צריכה כרגע. כל מרכיבי הקואליציה מבינים שזה מה שצריך לעשות, מבינים גם שאנחנו נרצה לממש באמת את הרצונות שלנו, אבל יחד עם זה גם בתקציב המדינה, נצטרך להתפשר כדי שנוכל להעביר אותו, ולכן אני אופטימי לגבי היכולת של א' להעביר את התקציב, ב' להמשיך בעזרת השם אחר כך גם להתנהל. לגבי עמיחי, אני מאוד מעריך את עמיחי ברמה האישית, הוא בן אדם מאוד מאוד ערכי, אני חושב שלא צריך למהר לגבי קבלת החלטה, אתה יודע, גם כשלי אדם שער קצת אחרי ההצבעה שלו נגד חוק האזרחות, שבעיניי שוב, זו הייתה טעות, ובסופו של דבר גם הליכוד וגם האיחוד הלאומי חברו למשותפת והפילו את החוק הזה, שמרץ ורעם תמכו בו. לצערי זה היה, שוב, בעמדה שלי זה נגד האינטרס הביטחוני של מדינת ישראל. עמיחי בחר לחבור לשם מהשיקולים שלו. אני חושב ששוב, צריך לראות איך מתנהלים. הלאה, לא צריך פה לעשות עיקור בדין אתר, צריך להתנהל פה גם בחוכמה וגם בסופו של דבר באנושיות מול בן אדם שאני מאוד מעריך.
כלומר, נזרוק אותו רק אחרי התקציב. תודה רבה.
חבר הכנסת
ליאור
בך.
תודה רבה.
ליאור ידידיה, תעשה לנו דיווחי תנועה, פרסומות ונחזור. נגיד שלום וערב טוב לרביב דרוקר, המקור וחדשות 13 שלום.
אהלן, שלום חברים, העניינים.
ערב טוב.
למה אתה רוצה להסתבך סתם עכשיו עם יוסי כהן? הוא עוד מקושר, אתה יודע.
כן, אני מקווה שאין אסור עכשיו שספגו מכה, לא יודע איזו.
כן, אתה תמצא עוד איזה סוס טרויאני אצלך בטלפון. טוב, תן לנו תקציר על הפרסום שלך שפתח אתמול את המהדורה, אפרופו תלונה נגד ראש המוסד לשעבר וכו'.
הגיעה תלונה נפיצה למשרדי היועץ המשפטי לממשלה, שעוסקת בכך שיוסי כהן קיים קשר קרוב עם דיילת במשך שנתיים וחצי האחרונות לכהונתו כראש מוסד, ועל פי התלונה במסגרת הקשר הזה הוא חושף או הופך להיות פגיע בהרבה מאוד פרטים של ביטחון מידע והפרות של כללים לכאורה של ביטחון מידע שנעשים במהלך הקשר הזה, והיועץ המשפטי לממשלה צריך להכריע האם זו תלונה ששווה בדיקה פלילית, האם זה בכלל לא בתחום הפלילי, אלא בתחומים אחרים.
זו תלונה אנונימית או שיוד...
לא, היא לא אנונימית, אני לא יודע מי זה, הוא מגיש התלונה, אני כן יודע שזה לא אנונימי.
מי שהגיש את התלונה, שאני מבין ממה שאני ביררתי, שזה בעצם מכתב, זה מישהו שהיה קשור עם הדלת הזו בקשרי משפחה?
אני לא יודע, אני לא יודע לענות לך על זה. אני יודע הרבה יותר על הסיפור הזה, שאנחנו לא מפרסמים, גם יש פה כל מיני היבטים שכל אחד מכם יכול לחשוב עליהם, אבל אני לא יודע מי הגיש את התלונה. אני כן יודע שבוא נגיד ככה, אם מישהו אחר היה מוסר פרטים כאלה על ראש מוסד, או מפרסם אותם כמו שהוא אפשר בעצם את הבקיאות הזאת, אני חושב שהיו חוקרים אותו, ובוודאי לא מאפשרים לפרסם. ואני אפילו יכול להזכר בפרשה שאף אחד מאיתנו לא רוצה לזכור, שהמשטרה הגישה המלצה להגיש כתב אישום נגד גבי אשכנזי, על כך שכרמטכ"ל בשיחת רקע עם שני עיתונאים בכירים, הוא כביכול חשף פרטים מוכמנים. אז בוא נגיד שאם זה הסטנדרט, ואני לא קיבלתי אותו אז, לא מקבל אותו היום, אז ראש המוסד חשף פרטים לא פחות מוכמנים.
אני חושב שמי שעושה לו טובה, כי הוא רוצה לנקות השולחן בתקופת הצינון. למה לפתוח את זה כשהוא בדיוק בקמפיין?
אתה יודע, אני לא בוחר את העיתוי של ה... קיבלתי מידע, השארתי אותו לפרסום, הלכתי לפרסם. לא חשבתי, פעם אני זוכר באמת שאמר לי מישהו שזאת נתניהו על איזה פרסום, עכשיו זה כמו עץ שנופל ביער, תחכה לבחירות.
לא, זה תיאוריות הקונספירציה האלה שבדיוק למה זה פורסם עכשיו, ואז מתחילים לספר לך סיפור מפורט עם 40 מעורבים. חבר'ה, כשזה או פולישוק או בית הקלפים זה פולישוק, ככה זה בישראל. אני מקווה שאתה מסכים איתי רביב.
לגמרי.
תשמע, שמעתי את התגובה שלו, אתה יודע, מכחיש, אין דיילת, אין תלונה, אין חקירה, אין כלום. אז או שהוא מפגין עודף ביטחון עצמי, או שאני לא יודע מה.
תראה, זה לא הפעם הראשונה שאני עושה סיפורים שעוסקים בו, ולא פעם ראשונה שאני אתקל בתגובות האלה, הן לא מכבדות אותו בשון המטה. אני באמת לא רוצה להיכנס ולהיגרר למקומות על הדיילת ועל הקשר וזה, אבל זה לא מכבד אותו. יש דיילת, הוא מכיר אותו מצוין, הוא יודע בדיוק שזה לא בדיוק קשה להוכחה, הוא יודע בדיוק שזה לא בן אדם אחד יודע, וזה לא שניים, גם לא עשרה. אז זה לא תגובות שמכבדות את ראש המוסד לשעבר שלנו, שכנראה יש לו זכויות עצומות ורבות שאני לא יודע להגיד אליהם, רק יש הרבה פעולות מרשימות מאוד שיוחסו למוסד בתקופת כהונתו, והוא כראש המוסד מגיע לו קרדיט עצום עליהם. אני לא חושב שסיפור אחד צריך לגמד את כל זכויותיו חלילה, אבל סיפור הזה עומד בפני עצמו ושיגיב לו כמו שצריך להגיב לו ברמה עניינית, וקצת אמינות לא תזיק.
אבל החלק החיובי של כל הסיפור זה שהוא, בוא, זה הוא, כנראה הוא כן מתאים לפוליטיקה. לא ככה? מה נעשה? החיים באמת ביבי מתי שהוא ילך, הרי הוא לא הלך לשום מקום. אנחנו צריכים שרוד כזה, איך אתה מאפיין אותו? הוא בעניין? תראה, הצינון זה באמת דבר אכזרי. יש לו קצת פחות משלוש שנים, אלא אם כן יהיו בחירות באמצע, ואז זה בעצם מאפס לו את השעון. הוא פועל לכיוון הזה? הוא מתכונן לכיוון הזה? או שהוא עכשיו הולך לעשות כסף בחיים?
אינו עוסק בכך.
אני חושב שאתה יודע כמוני שהוא מאוד מאוד רוצה ומאוד מאוד בעניין ומאוד מאוד בונה את עצמו לזה. לא היה ראש מוסד מיוחצן כמו יוסי כהן. חלק מהדברים שהוא עשה בקשר עם עיתונאים, אנחנו לא מספרים כי אנחנו עיתונאים.
נכון.
אבל אם לא היינו עיתונאים...
היינו מספרים.
היינו מספרים והיה מה לספר. אז דמות מאוד מאוד ססגונית וצבעונית ומאוד רוצה. אני מזהה אצלו תכונות שאני לא ראיתי אצל פוליטיקאים אצלנו הרבה שנים, במובן של הנכונות לקחת סיכונים עד לקצה, כמו הסיפור הזה שכאמור, אנחנו רק מדרגים את הקליפה שלו.
אבל אתה יודע שיש הבדל עצום באומץ בין שדה הקרב והפעולות המבצעיות, ובין האומץ הפוליטי והחברתי.
או במילים אחרות, הוא מעדיף את האיראנים על דרוקר.
אני לא מדבר על אומץ שדה הקרב, כנראה שיש לו מזה ובשפע כאיש מוסד. עוד פעם, אני לא רוצה לדבר יותר מדי דברים שאני פחות סומך על העדויות שמגיעות בפניי, כי תמיד זה סיפורי גבורה ואתוסים מופלאים שאין לי דרך באמת לבדוק מה קרה בווינה, בדלת האם של המלון. מה שאני כן יודע על התנהלות אישית, הוא לוקח סיכונים שבאמת היום קשה למצוא הרבה פוליטיקאים שהולכים עד הקצה ברמה הזאת.
הדבר שהכי דומה...
אני מזכיר את הביקורים בדירה של פאקר, כשפאקר נמצא, את הכרטיסים למריה קרי בהנחות, את המתנה שגידי וייץ טוען ש20,000 דולר קיבל פאקר, סיכונים שאנחנו
רגילים. אביב דרוקר, המקור חדשות 13. תודה רבה לך, שיחה.
תודה רבה.
תודה חברים, ביי.
אחרי הפרסומות יהיה פה פרופסור ארנון אפק, ולא נדבר איתו על הקורונה, אוקיי? אריה, בוא נגיד שלום וערב טוב לפרופסור ארנון אפק משיבא, שלום לך.
שלום פרופסור אופק.
שלום בן, שלום אריה.
ולא נדבר על קורונה. אני יודע שכולם...
איך לא?
איך לא, ועוד, ועל מה כן נדבר זה עוד יותר מוזר, נדבר על בישול ועל מתכונים, כי אני נתקלתי לאחרונה, ממש לפני יומיים, בספר אב קרס מאוד מרשים, שכותרתו מבשלים בריאות, ספר המתכונים של שיבא, תל השומר, העורך שלו והמפיק הוא אדם שאני מכיר כבר 40 שנה, אבי בטלהיים, העיתונאי הוותיק, והרוח החיה, כך אמרו לי, זה פרופסור אפק. מה יש לך להגיד להגנתך?
אז קודם כל, אני ממליץ לכולם בכלל, ובוודאי לכם, לממש חלומות, ולמצוא את המשברים שיכולים להיות גם הזדמנות. והנה, שנה שעברה שהתחיל אירוע קורונה, שאלתי את עצמי איך אפשר לאחד את כולם יחד וגם להגשים לעצמי חלום. ותמיד חלמתי שיהיה ספר בישול, שאני אוכל להביא גם את המתכונים שלי, אבל גם מתכונים של אנשים אחרים, של חברים, במקרה הזה של עובדי שיבה. ונעשה משהו יחד וגם נאחד את כולם. ואתם יודעים, אז גם לא היה לנו בדיוק טיפול לקורונה, חשבתי שאולי מרק העוף של סבתא יוכל לסייע לנו.
בוא, בינינו, אני לא יודע לקרוא אותך, אני מאותו מקצוע. אתה חיפשת איזה מתנה להביא כשאתה מגיע לאיזה חתונה או משהו, ולא נעים להביא מנת דם. אז הם מביאים ספר בישול.
ספר בישול, כן.
אריה, תמיד יש לך מחשבות פרקטיות. האמת לא, באמת רציתי להגשים חלום. והרבה שנים חלמתי על ספר בישול, מכיוון שאין לי הרבה זמן לתחביבים, אבל לבשל אני מאוד מאוד אוהב. וזו הייתה הזדמנות, וגם אמרתי, בוא נעשה גם משהו שיראה בריא, אתה לא יכול להוציא משיבה, פתי דפואה, אתה צריך להוציא דברים שאנשים יוכלו להתחבר, וגם לחבר את זה לעיר הבריאות, שזה הקונספט שאנחנו משתדלים להוביל בשיבה. בספר בישול נראה לי הרעיון המצוין, ואבי בטלהיים הוא באמת אלוף העולם בביצוע, אז הלכנו על זה.
אז תשמע, אני אפרט איך זה עבד, אריה. הם הוציאו קול קורא, בשיבה לדתי עובדים אלפים על אלפים של אנשים, למועמדים, כן, שכל אחד, אם יש לו מתכון, עכשיו כמובן התנאי זה בריאות, זה עבר ועדה בריאותית, נכון? וזה עבר את שאול בן אדרת, השף, ובסוף נבחרו 90 מתכונים, זה יש פה ראשונות ועיקריות ואחרונות, וזה צולם גם כל מנה, כאילו זה אשכרה ספר בישול לכל דבר, אני חייב להעיד גם שההפקה מאוד מרשימה, זה לא נראה כמו חלטורה, זה נראה מאוד מקצועי, ועכשיו מה תעשו עם זה רק?
אז זהו, אז קודם כל חילקנו את זה לאנשים, העלינו את זה גם על האינטרנט כדי שכולם יוכלו לקחת ולעשות מתכונים. ויש לנו גם ככה מתכון יומי שאנחנו מוסיפים בחדר אוכל מדי פעם ומצרפים. ובסוף זה יוצר המון גאווה שאתה רואה את הצוותים, בין אם מדובר ברופאות, אחים, אנשי אדמיניסטרציה שגאים במתכון שלהם, אז כיף.
פרופסור אפק, תכף אנחנו נגיע למתכון הזה, אבל תגיד, אנחנו יודעים שמרק עוף זה אנטיביוטיקה יהודית, זה מחיי נפשות, מה חוץ מזה בריא?
רגל קרושה.
ידעתי שאתה תגיע למקום הזה. כן, המאכל הרוטט הזה. תראו, אני, הרבה דברים בסופו של דבר הם אוכל בריא, בעיקר שאנחנו מדברים על ירקות ופירות ושמן זית, התזונה הים תיכונית הקלאסית, וגם תוסיפו אפילו בשר ודגים, ובמידה נכונה גם מנות אחרונות. בקיצור, כל פעם שאתה עובד בצורה מתונה וחכמה, אתה יכול באמת גם לחיות טוב, גם לחיות בריא, ולהגשים חלומות.
תגיד, מה המתכון שלך?
זהו, אז אתם זוכרים שהיה פעם, זה היה די מזמן, שהיינו נוסעים לחול?
היינו, כן. זה לפני
ה... שקט ודממה. בקיצור, פעם היינו נוסעים לחול, והייתה איזה, היה איזה קיץ שנסענו משפחתי ואני לסרדיניה, ואנחנו משוטטים לנו ככה בסרדיניה, שזה אי מאוד מאוד יפה, שייך לאיטליה, ומגיעים לאיזה שפת ים, וזה היה בדיוק צהריים, וראינו איזה פקטה, מטה ליפול כזה, והיינו רעבים, נכנסנו פנימה, ושאלתי את בעל הבית, שהיה גם המלצר, אם יש משהו לאכול. אמר, תקשיב, אם אתה מוכן לאכול את המנת היום, אז יש מה לאכול. התיישבנו, קיבלנו פסטה, כמובן זה איטליה, עם עגבניות שרי, יין לבן, בזיליקום, גבינת פקורינו, שזה באמת בא מסרדניה. חצי בקבוק יין, כי החצי השני שימש את המנה. וזה היה מאוד מאוד טעים. אז פנינו, ביקשנו לדבר עם מי שבישל, הטבח הייתה אשתו, הטבחית. היא הראתה לנו איפה היא גידלה את העגבניות שרי, ואיפה היא הביאה את הבזיליקום, והשמן זית הגיע מהחווה ליד. וכשהגיע ספר בישול, נזכרתי באירוע הזה, שהזכיר לי נשכחות טרום קורונה. והלכתי לעשות מבצע, למצוא את החומרים המקוריים, והם נמצאים גם בארץ, אז...
וכל השאר ייכתב, דברי מאה. אני רוצה להוסיף, אפילו פרופסור קרייס, מנהל בית החולים, ואימא שלו נדמה לי, זיווה, חולקים פה מתכון. זה יצא גם ממה שאני מבין באנגלית, כל הספר הזה לטובת אגודת ידידי שיבא בחול, ורק אני שואל, תגיד, למה לא להוציא אותו לחנויות?
תראה, מאוד שקלנו לעשות את זה, לא היה ברור לנו אם זה באמת, אנשים באמת ירצו לקנות, אז גם העלינו אותו לאינטרנט, כדי שאנשים יוכלו להוריד אותו, ולא כסף.
אז איך מוצאים אותו באינטרנט?
אז אני מבטיח להעביר לכם את הכתובת של האתר.
ונעלה לאתר שלנו, 100%.
ותעלו גם לאתר שלכם ונשתף את כל עם ישראל במתכונים של הבריאים, ובסוף אתם זוכרים, אוכל באמת מאחד בני אדם.
האוכל הוא מזונו של האדם, אנחנו
כן. אז שנדבר רק על זה, פרופסור ארנון אפק, אנחנו מודים לך מאוד על הסיפור המלבב הזה, תודה.
תודה רבה.
תודה גם לכם.
ארי, אנחנו אולי נעשה ספר, נחשוב על ספר מתכונים של 103, אבל אף אחד, טעים זה לא יהיה. סיימנו, אורחים אפקים, אסף נבו ונדב רוזמן, אחראית על השידור ליאור ידידיה, אורחים בדיגיטל דוד זבולוני ומאור רטה, אחינו ספורט, ונתראה פה גם מחר, להתראות.
להתראות.